הרב בני לאו.
מגילת אסתר היא אחד הספרים הכי מוכרים בספרי התנ״ך. סיפור שיש בו את הכל. יש בו מלך, יש בו אישה יפה שהופכת למלכה, יש פה תככים, פוליטיקה של חצר, יש פה כמעט שואה ויש פה הצלה, והכל ספוג, מלא ביין, מלך קפריזי ששולט בכל, ובעצם הסיפור הוא שהוא לא שולט בכלום. כל מי שקורא את המגילה מיד מרגיש שאנחנו קוראים ספרות. ספרות מאוד מאוד יפה, עם הרבה פרודיה, עם הרבה רמיזות. וכך לומדים את מגילת אסתר, לומדים אותה כיצירה ספרותית. אבל אני מבקש להוסיף קומה אחת לקריאת המגילה הזאת, וזאת הקומה ההיסטורית. הקומה שקוראת את מגילת אסתר לא רק כספרות, אלא כקריאה על ריאליה, ריאליה של יהדות, שנמצאת במלכות אחשוורוש, שזאת האימפריה הפרסית, לא נמצאת על אדמתה, יהדות שמחפשת את הזהות שלה, מחפשת את המקום שלה בעולם, ומתוך התחפושת הזאת של סיפור שהוא כל כך פרודי, כל כך מרעיש, כל כך מצחיק אולי, כל כך דרמטי, מתוך זה אני מבקש דווקא לשים לב לרמיזה או לאמירה של ההיסטוריה שמחלחלת לתוך כל פרקי הספר. אנחנו רגילים לקרוא תנ"ך בשפה שנקראת סיבתיות כפולה. כבר החוקר הגדול יחזקאל קויפמן עמד על התופעה הזאת בכל התנ"ך כולו, שהוא אמר שלתנ"ך יש קריאה כפולה, שסיבה אחת כשאתה קורא לדברים שמתרחשים, זאת הסיבה הרגילה. כלומר, דבר גורר דבר שגורר דבר, זה טבע. כלומר, המציאות האנושית מתרחשת כמות שהיא, אין בה ניסים, אין בה נפלאות, אם תרצו, אצבע אלוהים נסתרת מתוך העולם. ויש את הקריאה הכפולה, הסיבתיות הכפולה, שהתנ"ך תמיד מצביע על כך, שאלוהים מסובב את כל הסיבות. יד אלוהים, אצבע אלוהים, היא זאת שפועלת לחולל את הסיפור כולו. ומגילת אסתר היא אולי אחד מהשיאים של הסיבתיות הכפולה, שהרי ידוע לכל ששמו של האלוהים נסתר מתוך המגילה, ורק הקריאה השלמה אומרת, זה אוסף של מקרים, אוסף של הזדמנויות, אוסף של פעולות שמתרחשות בתוך יחידת זמן, שאתה מרגיש שיש איזה מלך ששולט מעל המלך שמנסה לשלוט בממלכה. זה הקריאה, נקרא לזה העין הגבוהה של קוראי התנ״ך, שיודע שיש את הריאליה הפוליטית ויש את מי שמסובב את הסיבות. ואני מבקש להכניס עכשיו אותנו, את הלומדים, אל פרק א' במגילה, שמתחיל בשנה שלישית למולכו של המלך אחשוורוש. בואו קודם כל נשים את עצמנו במסגרת הראויה של הזמן והמקום. אנחנו נמצאים כבר באימפריה הפרסית. תזכרו שגלות בבל של העם היהודי היושב בציון התרחשה בשנת 597 לפני הספירה, ואז הגיע הרגע שבו האימפריה הבבלית נפלה, האימפריה הפרסית. פרסית, כורש, מלך פרס, בשנת 539 עולה לשלטון, בעצם ללא מלחמה כובש את פרס, וזו ההתחלה של תקופה. התקופה הפרסית היא ראשית ימי, מה שאנחנו קוראים בשפה הפנימית שלנו, ימי שיבת ציון. ואת התקופה הזאת אנחנו עכשיו חווים דרך הסיפור של מגילת אסתר. אז קודם כל מילה אחת על האימפריה הזאת. אנחנו יודעים שכורש שהזכרתי קודם, הוא בנה את האימפריה, הפך אותה לראשית הממדים הגדולים בשפה של המגילה, מהודו ועד כוש. הודו ועד כוש זה ממדים עצומים. יש לנו כתבים מימי דריווש המלך. דריווש זה המלך שבאחרי כורש, שנות פחות או יותר סוף המאה השישית לפני הספירה, אומר דריווש, הממלכה שאני מחזיק בה עוברת מכוש, מהודו ועד ספרד, אשר אהורה מזדה גדול האלים העניק לי. זאת היא מפה שתואמת לגמרי את מגילת אסתר, מהודו ועד כוש. תיאור שמקיף ממזרח ועד מערב, כולל את כל הממלכה בסי תפארתה. דריווש המשיך את הבנייה של האימפריה אחרי אחרי כורש, הוא ניסה לחלום את חלום הפרס הגדולה שמנצחת גם את האיים שבמערב, את היוונים. ואלה המלחמות הגדולות שניהל דריווש, אנחנו זוכרים מתוכם בזיכרון של הילדות שלנו. אנחנו זוכרים את קרב מרתון, אנחנו זוכרים את הסרט 300, הספר 300 שמתאר את המלחמות הגדולות. כבר עברנו מימי דריווש לימי קסרקסס. קסרקסס הוא הממשיך של התנופה הגדולה, שמנסה גם לתקן את הכישלונות של המלך שלפניו, והוא, המלך החדש, קסרקסס, שבמגילת אסתר הוא אחשוורוש, הוא מכריז על אם כל המלחמות. אם כל המלחמות צריכה להיות המלחמה שתבקיע לאופן סופי את המערב, בכניסה דרך הים והיבשה. אנחנו מכירים את הקרב הגדול, קרב תרמופילאי, המערכה הימית, זאת הייתה מערכה יבשתית, שקרב 300, אנחנו מכירים את קרב סלמיס בים, אלה הקרבות של אחשוורוש. הקרבות האלה התנהלו במשך 4 שנים, והמלחמות האלה בכלל לא מתועדות באופן גלוי במגילת אסתר. מה כן גלוי? גלוי שבשנת 3 למולכו, עשה המלך משתה לכל שריו ועבדיו, בערותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ו-100 יום. כאן אני עוצר לרגע כדי לנפץ משהו מן הפרודיה. נכון, הרבה אנחנו מספרים, שרים, לועגים, למלך אחשוורוש, דמות של שיקור הפכפך, יש שיר של אלתרמן שנקרא שיר הסריסים, שהוא מתאר את הבים בים, אחשוורוש, תינוק, מסדר, לא שותה לו, עם המן, כלומר, דמות נלעגת, דמות שוטה ללא שום בקרה, 180 יום משתה לדפוק את הראש בצורה שכזאת. אבל מי שקורא את הפרק שלנו, את פרק א' במגילת אסתר בשקט, בתשומת לב, יודע שזה בכלל לא נכון. אין פה אפילו אזכור אחד של יין, יש פה משתה כן, אבל אין פה שכרות. מה עושה המלך? המלך בעצם בתוך שושן הבירה מנהל דיפלומטיה אדירה. הוא מזמין את כל שריו ועבדיו של כל 127 מדינות, מפרס וממדי, הוא את כל שרי החוץ, את כל הדיפלומטיה הוא מזמין בשביל מה? להראות להם את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. בשביל מה עושים דברים כאלה? אנחנו יודעים. דברים כאלה לאורך ההיסטוריה, מהעבר העולם העתיק ועד היום, כשרוצים לייצר קואליציה צבאית, רוצים לייצר קשר בין מדינות, צריך לייצר אמון של יכולת, אמון כלכלי, אמון ביצועי. אנחנו מכירים את זה כשישעיהו הנביא ראה את חזקיה מלך יהודה מראה את אוצרות יהודה למשלחת שהגיעה מבבל. הוא הראה להם, זה מופיע בספר מלכים ב' בפרק כ', הוא הראה להם את כל הכסף והזהב ואת כל בית כליו ואת כל בית נוחות שלו, הכל חזקיה הוא הראה. ואז ישעיהו הנביא תוקף אותו, את המלך חזקיהו, ואומר לו, אתה הראית להם את זה בטוב, הם ייקחו ממך את הכל. ברור למה חזקיהו הראה להם את הכל, כי הוא רוצה לייצר ברית של נאמנות צבאית בין בבל לבין יהודה. זה עוד נגד אשור. עכשיו אנחנו כאן בפרס ורואים איך המלך מבקש לעשות מין קואליציה ענקית של כל מדינות מלכותו, להתגייס למלחמה הגדולה, למה שהוא קורא הם כל המלחמות, 180 יום, חצי שנה של דיפלומטיה מעוצמת, דיפלומטיה אינטנסיבית של משלחות, משלחות. אני יכול לתאר את אנשי שושן הבירה, עובדים סביב השעון, אין חופשות, אין סופי שבוע, אין שום פגרה, עובדים סביב השעון כדי להצליח לעמוד במשימה. אומרת המגילה, במלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן, משתה 7 ימים בחצר גינת המלך. זה פשוט. פשוט לגמרי שאחרי 180 יום עבודה משוגעת, לוקחים את האנשים שעבדו, אנשי שושן הבירה הם ומשפחותיהם, לוקחים אותם לחופשה של שבוע על חשבון חצר המלוכה בחצר גינת המלך, ופותחים שולחנות, ושם שותים יין, המבצע הצליח, הקואליציה נוצרה, ועכשיו שם קורה הסיפור כמובן, שהמלך משתכר, והמלכה מובאת לפניו, וכל זה הוא יהיה רקע כמובן להמשך סיפור המגילה, אבל אנחנו עוצרים פה במלכה, בסוף פרק א', כשהכל הכל מוכן ליציאה למלחמה, נגמרה שנת שלוש למולכו, וכשנדפדף בין פרק א' לב', נגלה שבין רגע קפצנו 4 שנים. פרק ב' כבר יהיה בשנה 7 למולכו.